יופי, מי שחושב שיהושיהו היה חוטא במהותו, אז הוא לא מבין את הסיפור של יהושיהו. יהושיהו טעה בפרטים, נכון, היו פרטים שבהם הוא טעה, אבל המגמה שלו, הכיוון שלו, הרצון שלו, החיים שלו מכוונים אל הטוב, חפצים בטוב, חפצים באמת, חפצים בישרות. ולכן מי שיתבונן על יהושיהו לא נכון, הוא יפספס בגדול. ואמרנו שהדברים שחז"ל אומרים על יהושיהו זה ללמד אותנו, ללמד אותנו, רגע, אני בודקת אם זה מקליט. הדברים שהרב אומר פה על יהושיהו זה ללמד אותנו שכל מי שיש לו חפץ טוב ורצון טוב ושאיפות טובות, והוא מאמין בנשמה שנתת בי טהורה היא, אז קודם כל לדעת שהוא לא צריך לשבור ולרסק ולהרוס את כל מה שהיה ולבנות עכשיו בניין חדש. זה לא נכון, זה לא אמיתי, זה לא נצרך. אלא באמת חשוב, בוודאי שחשוב לתקן את הפרטים, אבל לתקן את הפרטים אחרי שאת מאמינה בעצמך, אחרי שאת מאמינה בטוב שבך, אחרי שאת מאמינה שנשמה שנתת בי טהורה, אחרי זה בטח שצריך לעשות חשבון נפש ולבדוק ולדייק ולשים לב ולהתייעץ וללמוד ולתקן את כל מה שצריך לתקן. זה ברור, אנחנו לא רוצים להוריד מעצמנו אחריות, אבל לדעת שהבקשה האלוקית זה לא שתהפכי להיות מישהי אחרת. ריבונו של עולם רוצה אותך, את מי שאת, ואת קודם כל יש בך טוב, הנשמה שלך זה טוב והחפץ שלך זה טוב. עכשיו, אחרי שאת מאמינה בטוב ואחרי שאת מבינה שכל מה שקיבלת זה בשבילך, כל המתנות שקיבלתם מריבונו של עולם זה בשבילך, עכשיו אפשר להתעסק בפרטים ולבדוק באיזה פרט אני צריכה להתקדם, איזה דבר אני צריכה לתקן, מה עדיין לא בסדר. וזה הרבה עבודה, אני לא אומרת שזה מעט עבודה, אבל זה להסתכל אחרת על מי שאני, בסדר? אז זה נקודה ראשונה שניסינו לברר דרך הסיפור של יהושיהו. ולכן יהושיהו לא נוטל מזה ונותן לזה, הוא לא מערב בכלל את כל מה שהיה לפני כן, הוא לוקח מעצמו, הוא רוצה לתקן את עצמו, את מי שהוא, לוקח מהכסף שלו בכל מאודו ומחזיר כל מקום שהוא טעה, הוא ממלא את החסר, כל מקום שהיה לו נכון הוא מסדר אותו, אבל לא יותר מזה וגם לא צריך יותר מזה, בסדר? עד כאן זה הדברים שדיברנו עליהם בפעם שעברה. עכשיו הרב בסעיף פי ב' מביא עוד דעה שמופיעה בגמרא, והדעה הזאת תלמד אותנו עוד דבר מיהושיהו, בסדר? עד עכשיו למדנו שיעור אחד מיהושיהו, עכשיו נלמד ממנו שיעור נוסף, בסדר? אז הגמרא מביאה דעה של רב. רב אומר, אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיהושיהו. ורב אומר, יותר מיהושיהו בדורו, אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיהושיהו בדורו, ואומר רב, גם יש אחד כזה בדורנו, בדור של רב. בסדר? יהושיהו זה בכלל בבית ראשון, רב זה מאות שנים אחר כך. אז רב אומר, גם בדורנו היה איש כזה, ומי זה האיש הזה? יש פה שתי דעות, אחד זה אבא של רבי ירמיה בר אבא, ואחד זה אח של אבא של ירמיה בר אבא, לא חשוב, זה לא משנה לנו עכשיו השמות של האנשים, אבל רב אומר, אני רוצה לספר לכם כמה יהושיהו גדול בבעלי תשובה בדורו. מה הגדלות? ננסה לברר מה הגדלות של התשובה של יהושיהו. למה רב כל כך מתפעל ממנו? למה הרב חושב שהוא גדול בבעלי תשובה? ואת זה אנחנו נראה בדברים של הרב בדף שצילמנו עכשיו, ואני מתחילה באותיות הצרות. תודה רבה לכל מי ששאבה לי מים מהבאר, זה מרווה את הנפש. טוב, אז הרב אומר כך, יש סגנון של תשובה מעולה, כן? הוא אומר שיהושיהו הוא גדול בבעלי תשובה. יש סגנון של תשובה מעולה שאי אפשר שתצא אל הפועל כי אם באיש שכל כוחותיו הגופניים והנפשיים הם מלאים חיים ועוצמה ליבו ער ונפשו נפש דורכת עוז. אז קודם כל הרב מספר לנו על יאשיהו, והוא מגלה לנו שיאשיהו זה אדם מלא כוחות, מלא נטיות, מלא עוצמות, מלא זרימה ושטף ורעיונות ועשייה. אדם שהוא מאוד 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 עשיר בכוחות הנפשיים שלו, בכוחות הגופניים שלו. הוא אדם שהחיים שלו הם זורמים, הם שוטפים, הם מתרחבים, הם יוצרים, הם עושים. אדם עם המון 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 כוחות. אומר הרב, איש כזה אי אפשר שיהלך במישרים זולת אם ישליט על נפשו כוח אור התורה. אבל אי אפשר כלל שיהיה נשלם הכוח המוסרי אצלו בתכלית בלא השפעתה של תורה. אז רב מדבר איתנו על כיוון לגמרי אחר, שיעור אחר, שיעור נוסף על יאשיהו. אומר רב, אדם שיש בו המון המון עוצמות והמון המון כוחות והמון יכולות וחלומות ומרץ ואנרגיות והשקעות, אדם כזה לא יוכל לתקן את דרכיו בלי שהוא יקשיב לתורה. כי כשיש כל כך שטף של כוחות, אז כל הזמן הם מושכים לפה ולא שם, ויוזמים ומזרימים ושוטפים. ואדם כזה קשה קשה מאוד שלבד הוא יצליח לנתב את כל הכוחות האלה למקומות הנכונים. אז קודם כל אומר לנו רב, אנחנו מדברים על אדם עוצמתי, אנחנו מדברים על אדם עשיר, עשיר לא דווקא בכסף אלא עשיר ביכולות שלו, עם הרבה כישרונות, עם הרבה נטיות. זה קודם כל. אז אדם כזה רוצה לחזור בתשובה, אדם כזה רוצה לתקן, מה הוא יעשה? אז בואו נראה את המשך הדברים של הרב. וסברל אל הרב, דבכלל רק אז יוכל להזדמן אדם שיהיו כוחותיו נוחים ומעשיו הגונים בעצם המוסר הטוב בלא השפעתה של תורה, רק אם יהיה נקלה באיזה חלק מכוחות החיים שבו, הגופניים או הנפשיים. אומר רב, אדם שיכול לבד לחזור בתשובה, זה אדם שהוא הרבה הרבה יותר חיוור, הוא הרבה יותר חלוש, הכוחות הגופניים והנפשיים שלו הם מאוד 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 נמוכים, יבשים, וממילא הוא גם אדם שלא כל כך פועל ועושה בחיים, לא כל כך חולם, לא כל כך יוזם, לא כל כך מעיז, לא כל כך עם אומץ. כן, האדם שתיארנו קודם זה אדם עם אומץ, זה אדם עם ביטחון, זה אדם שמוכן לצאת למסעות, והוא יודע שאולי לא יהיה כל כך פשוט. הרב מסביר שאדם שכאילו באופן טבעי יכול לתקן, בפשטות יכול לתקן, זה אדם שלא כל כך מכניס את עצמו, לא לסערות יותר מדי, לא לבורות יותר מדי, לא למקומות לא בטוחים. כן, הוא קם בבוקר, הוא שותה קפה, הוא הולך לעבודה, הוא חוזר מהעבודה, הוא שוב שותה קפה, הוא קורא גם ספר, הוא לא מחפש יותר מדי אטרקציות, הוא לא מחפש יותר מדי דברים משונים וחדשים ומפתיעים בחיים. סבבה לו בשביל הישר הזה שבו הוא הולך ואליו הוא חוזר, וזה הכל. הרב אומר שהאיש הזה הוא אדם שהוא קצת חלוש, שהוא קצת חסר מצד הכוחות שלו. אז אדם כזה אולי יהיה לו יותר קל לתקן, כי הוא בקושי נותן לעצמו מה? הוא בקושי נותן לעצמו לזוז, הוא בקושי נותן לעצמו להעיז. אבל מי שנותן לעצמו להעיז, מי שיש לו חלומות יותר רחבים, יותר גדולים, יותר מפתיעים, אומר הרב, אבל מי שהוא שלם בהם, כוחות שלו שלמים, אי אפשר כלל ששלמות הפעולות והכוחות לא יטו את אורחו חוץ משורת המוסר העצמי, ורק על ידי אור התורה ישוב לדרך הישרה. אז כשהרב אומר שלמות הפעולות והכוחות, הוא לא מתכוון שהוא צדיק, הוא מתכוון שזה אדם שמוציא את כל הכוחות שלו לפועל. מי שמעיז להוציא את כל הכוחות שלו לפועל, לפעמים הוא גם ילך לאיבוד, לפעמים. לפעמים הוא ילך לאיבוד, לפעמים הוא יתבלבל. נכון, מי שמעיז ללכת במקומות גבוהים, לפעמים הוא נופל, מה אפשר לעשות? אבל היה לו אומץ. היה לו אומץ לצאת לדרך בחושך בלי להכיר, והיה לו אומץ לטפס לכל מיני מקומות גבוהים, והיה לו אומץ להיפגש עם כל מיני אנשים שלא כל אחד היה רוצה להיפגש איתם. אומר הרב, מן הסתם אדם כזה שיש לו את האומץ והגבורה לפעול ולעשות והוא מעיז, לפעמים הוא יטעה, לפעמים הוא ייפול, לפעמים הוא ילך לאיבוד. איך הוא יצליח לחזור מהאיבוד? איך הוא יצליח לטפס מהבור? איך הוא יצליח למצוא את דרכו בחושך? איך? הוא חייב להקשיב לתורה. בלי להקשיב לתורה, כן, וכל הטיפוס על ההרים והנפילה לבור, זה הכל היה משלים. לחיים שלנו, למה שאנחנו מעיזים לעשות, למה שאנחנו מנסים לעשות, אומר הרב, כדי לתקן באמת, הוא חייב להקשיב לתורה. מה התורה תעשה? זוהי תהילתו ותפארתו, שבכוחות מלאים עוז ומחודדים על כל הרגשה של נועם, עונג ועוז, ישוב אל השם בכל לבבו, זהו באמת גדול בבעלי תשובה. למה זה גדול בבעלי תשובה? כי אדם כזה שזורם וחי ומלא כוחות, מה זה דורש ממנו? זה פתאום דורש ממנו מה? להקשיב. להקשיב למישהו מבחוץ. זה דורש ממנו לפעמים להתכופף. זה דורש ממנו לפעמים להתגמש. זה דורש ממנו לפעמים לעשות דברים הפוכים ממה שהוא היה רוצה לעשות. וזה לא פשוט. אני אספר לכם סיפור. זה קרה לפני המון שנים, הרבה שנים. מישהו שהיה, ככה, הכיר אותנו, הוא היה דתי, ואז הוא נהיה חילוני, ואז הוא החליט לחזור בחזרה. והוא הלך למכון מאיר, הוא הלך ללמוד במכון מאיר, והוא רצה למצוא עבודה, והוא היה מציל, הייתה לו תעודה של מציל, והוא ראה שמחפשים בבית חינוך עברי מציל. טוב, אז הוא ביקש ראיון, הוא בא לראיון, יושב מולו מי שהוא עיוור, מראיין אותו, שואל אותו, מה עשית? כל מיני שאלות טכניות בשביל העבודה. ואז כשמסיימים את הראיון, אז העיוור הזה אומר לו, תשמע, אני לא יכול לקבל, אני שמח שאתה יודע להיות מציל וזה, אבל אני לא יכול לקבל אותך לעבודה. אז הוא אומר לו, למה אתה לא יכול לקבל אותי? באמת, יש לי תעודה ויש לי ניסיון וזה. אז הוא אומר לו, כי אתה לא דתי. אז הוא אומר לו, אני דתי. אז הוא אומר לו, לא, אתה לא. אז הוא אומר לו, אני מבטיח לך שאני דתי. כן, זה נכון, אני הייתי, כאילו, הייתי ועזבתי וחזרתי, אבל עכשיו אני דתי. אז הוא אומר לי, אתה לחצת לי את היד, ואני הרגשתי בלחיצת יד שלך שאתה לא ירא שמיים. עיוור. בסדר, הם קיבלו אותו אחר כך, בסדר? אבל למה אני מספרת את זה? העיוור הוא לא רואה. עיוור הוא לא רואה מה שאנחנו, בסדר, אם הוא היה בא אלינו לרעיון עבודה, מה היינו רואים? שיש לו כיפה, שיש לו ציצית, נכון? אז מה זאת אומרת? הוא בא עם כיפה וציצית, סימן שהוא ירא שמיים. אבל משהו בלחיצת, עיוורים הם האנשים הכי פנימיים בעולם, כן? אף אחד לא רוצה להיות עיוור, חלילה, נכון? עיוורים, אם הם לא רואים, יכולים ליפול. אבל דווקא בגלל שהם לא רואים בחוש, יש להם איזו ראייה פנימית מאוד מאוד עמוקה. ומשהו בלחיצת יד של האיש הזה, הוא הרגיש שזה כוחות, הוא הרגיש משהו בנפש של האיש הזה שזה עוד לא התנקה מהעבר שלו, שהוא סוחב איתו את העבר הזה. אני לא יודעת להסביר מה הוא הרגיש, כן? אני לא יכולה להסביר את זה, אבל זה משהו מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד פנימי, של מישהו שמנסה לעשות איזה מהפך, זה קשה לעשות את המהפך, כן? הוא היה, כשהוא היה חילוני, הוא היה דוגמן, היינו רואים אותו על ה... נכון, יש שלטים כאלה גדולים ברחובות, אז כמה בחורים וכמה בחורות יפים כאלה, צוחקים כאלה, הם מפרסמים איזשהו משקה, שזה בטח נורא נורא טעים המשקה הזה, בגלל זה הם כולם מחייכים וצוחקים. והוא סיפר לנו שלפני הצילומים היו תמיד מריבות בין כולם, מי יעמוד ראשון, את מי הכי יראו, מי יהיה הכי חשוב, כן, והחיוכים והיפיות שהייתה שם, כל זה היה בניגוד לעיוור, כן, כל זה היה מאוד 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 חיצוני, הם לא היו חברים, הם לא היו כלום, הם קינאו אחד בשני ורבו אחד עם השני, ובסוף הייתה תמונה כזאת נורא יפה ברחוב, של האנשים הכי מאושרים בעולם, אני לא יודעת אם הם פרסמו את טעם החיים או איזה משהו אחר, אני סליחה שאני לא מכירה את שאר הפרסומות של שאר המשקאות, אבל ככה הוא סיפר לנו, הוא סיפר לנו שהם היו רבים. אז את ה... את הגסות הזאת שעוד הייתה, או את השפלות הזאת, או את החומריות הזאת, העיוור הזה הרגיש בלחיצת כף יד. למה נזכרתי בזה? כי בעצם כשאדם מלא כוחות חוזר בתשובה, זה באמת, זה מדהים שהוא מצליח לקחת את כל העוצמות, ולאט לאט, זה תהליך, אבל לאט לאט להצליח לכוון אותם. אלוקים לא רוצה שנוותר על הכוחות, אלוקים לא מבקש, עכשיו תלך, תהיה כזה נחנך כזה, עלוב כזה, כפוף כזה, רזרוז כזה, מסכן, עושים לחפוף והתאף. זה לא מה שאלוקים רוצה. אבל צריך לדעת איך לוקחים את הכוחות, את כל העוצמות, את כל הגודל, וצריכים לעדן את זה. צריכים להפוך את זה לאיזה משהו כזה שמתחבר אל הקודש, זה מסע, זה עבודה. ולכן חז"ל אומרים שיושיהו גדול בבעל התשובה. שוב, הוא לא מחק את מה שהיה. הוא מצליח לקחת את כל הכוחות האלה ובאמת לחבר אותם אל עולם הקודש. זה פלא. זה דבר גדול, זה דבר לא פשוט. אז אנחנו לא יושיהו, בסדר? אנחנו לא יושיהו. ואנחנו כן רוצים לדעת מה ריבונו של עולם מבקש ממני, כן? אז כבר דיברנו על זה שכל אחת מקבלת מתנות, נכון? כל אחת קיבלה מתנות משלה. מידות טובות, מידות קצת פחות, מידות קצת פחות פחות, מידות קצת יותר, שנהיה רגועות. אבל לפעמים את אומרת, יש איזו מידה ש... אני לא יכולה איתה, אני פשוט לא יכולה, לא יכולה. פשוט זה מעיק וזה קשה, ובשביל מה צריך את הכוח הזה בכלל? נכון, יש מידה כזאת, אולי אתם לא מכירות, יש מידה כזאת שקוראים לה מידת הכעס. שמעתם עליה פעם? יש כזאת מידה בעולם. וכל מי שמקבל את המידה הזאת אומר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, בבקשה, החלפות, החלפות, בבקשה, בבקשה, רק את זה, רק את זה. רק את זה תחליף לי. אבל אם יש מידה כזאת בעולם, אתם יודעות שיש שתי מידות שאומרים שהן הכי קשות, כעס וגאווה. צריך ללמוד על זה כל השנה, נלמד בעזרת השם. אבל גם אדם שקיבל את מידת הכעס, ריבונו של עולם רוצה שהוא ייקח את מידת הכעס, ומה יעשה? ברגע הנכון, בשנייה הנכונה, מידת הכעס תשרת את הקודש, כן? נניח אדם שיש בו מידת הכעס, הוא הולך ברחוב, ומעבר לכביש, בכלל במדרכה השנייה, לא קשור אליו, הוא לא מכיר, הוא לא יודע כלום, הוא רואה איזה חבורה של ארסים מתנפלים על איזה נער, בסדר? מה אנחנו היינו עושות? בורחות משם? לא יודעת, כל אחת מה שהיא רוצה. אבל אני איך אדם שיש בו מידת הכעס, הוא לא יכול לראות דבר כזה. הוא לא מכיר אותם, הוא לא יודע מי הם, הוא לא דיבר איתם מעולם, הוא גם לא יודע אם זה קשור אליו, אבל הוא לא יכול לראות. הוא רואה שמישהו מתנקה למישהו אחר, מה קורה לו? הוא כועס, הוא כועס, ובגלל שהוא כועס, אני רואה שנעלמתי לעדין. שדיחות. אמרתם לו שרית שזה קורה כל הזמן? לבר? כשהוא רואה דבר כזה והוא כועס, אז הוא ילך להילחם נגד העוולה הזאת. הוא יחצה את הכביש, אולי הוא יחטוף גם קצת מכות, אבל הוא ידע שהוא לא ישאיר מישהו לבד שצריך עזרה. אבל מי שאין בו כעס בכלל, והוא אדיש, והוא חי את חייו, יכול להיות שהוא ימשיך ללכת ברחוב, יעשה את עצמו לא רואה, ויגמור את הסיפור, נכון? בכלל לא קשור אליי, אני לא מכיר, אני לא יודע, אולי בכלל הנער הזה לא בסדר, מי יודע? זה רק דוגמה, זה דוגמה לזה שכל מידה שקיבלתי, קיבלתי אותה באמת במתנה. וריבונו של עולם רוצה שאני אצליח לכוון אותה בצורה מדויקת אל הקודש. וזה מה שעושה יהושיהו, ולכן רב אומר שהוא גדול בבעלי תשובה, הוא מצליח. הוא לא היה כזה עלוב וקטן ומסכן ונשאר עלוב וקטן ומסכן, לא, הוא היה עוצמתי. והוא נשאר עוצמתי, והוא לוקח את כל העוצמות ומזרים אותם לכיוון הנכון. אומר הרב, הנה בעל תשובה כזה שבכל תנאיו הפנימיים והחיצוניים היה מוכשר לחיים רעים במוסרם, והוא יתגבר על כל אלה בכוחה של תורה שפעלה עליו באורה, איש כזה יוכל להיות למופת בשני אופנים. אומר הרב מוסיף עכשיו, שאדם כזה גם תהיה לו השפעה. זה לא יישאר רק בתוך החיים שלו. בוא נראה על מי תהיה לו השפעה. יש פה שני אופנים. אחד, בין מצד טבעו המוסרי, שאי אפשר כלל שיוכל להחזיק מעמד, אם לא שכבר כבש לו את דרך הקודש בעצם טבעו, זה כבר בתוכו דרך הקודש, וכאשר הכוחות הטבעיים אינם מתנחלים מאב לבן, יהיה ראוי להעמיד בן מצוין בצדק וחוכמה. אז קודם כל ההשפעה הישירה הטבעית על מי זה? על הילדים שלו, על הבנים שלו. אני לוקחת את זה קצת למקום אחר, כן? שכל מי שיושבת בחדר הזה בעזרת השם יום אחד, בעזרת השם ובישועתו היא תהיה אימא, ואימא צריכה לדעת, אימא צריכה לדעת, שאיך שהיא חיה, ומה שהיא עושה, ואיך שהיא מדברת, ואיך שהיא מתנהגת, ואפילו איך שהיא נושמת, הכל עובר אל הילדים שלה. זה יותר חזק ועוצמתי מכל המילים. אתם יודעות שאימהות אוהבות להגיד הרבה מילים. אני אומרת את זה בתור אימא. אני מעידה על עצמי. שקיבלנו 9 קבין של שיחה, ואימא צריכה להגיד לילד הזה את זה, ולילד הזה את זה, ולהוא את זה, ולהוא את זה. היא חייבת, היא לא יכולה. לא מומלץ, לא חייבים. אפשר גם קצת לשתוק. אבל גם בלי המילים, הדברים שאימא חיה אותם, כמה שהיא תהיה יותר עדינה, ונעימה, ורכה, ואוהבת, ומאמינה, ככה זה יעבור לילדים שלה, ככה. וזה האחריות שלכם, כן? אני מדברת עליכם, לא על אמא שלכם, עליכם. מה שאתם תעשו. שאתם צריכות להיות עדינות ורקות ואוהבות ומאמינות. זה קודם כל, זה ראשית לכל. וזה הרב אומר, עובר באופן טבעי. טבעי, אל תדאגו, אני עוד אחפור לכם על אימהות, גם כשכבר ימאס לכם לשמוע, בסדר. זה הנושא האהוב עליי. אבל עכשיו נעצור פה. זה אופן אחד של השפעה. יש עוד אופן של השפעה, אומר הרב, ועוד יוכל להיות למופת בעצם מהלך חייו, לדוגמה מאירה למי שהוא קרוב לו ורואה את אורחותיו תמיד. להיות למוסר חי. מה זה מוסר חי? מוסר חי זה איך שהוא חי, החיים שלו. כל מי שעובר לידו, כל מי שפוגש אותו, כל מי שרואה אותו, כל מי ששח איתו, הוא לומד ממנו, הוא יונק ממנו. שלא ייתכן להיות כזה איש אשר חסרו לו הכנות לחיים נוטים מדרך הקודש. אז לא רק שהרווחנו את יאשיהו כיאשיהו, אלא הרווחנו גם את יאשיהו שמביא ברכה. מביא ברכה למציאות, מביא ברכה לעולם, גם לבנו וגם לכל אלה שסובבים אותו. והאיש ההוא היה, עכשיו רב מדבר על האיש שהיה בדור שלו. הוא אמר, כמו שיאשיהו היה בדורו, גם בדור שלנו היה איש כזה. והאיש ההוא היה בדורו של רב, וביותו למופת מצד העצמיות שבטבעו, שרכש לו בגבורתו של תורה, עד שבמידותיו הטבעיות שנהפכו לטובה ביסודן, הוליד בן כליל חמדה. זהו אבא, אביו של רבי ירמיה בר אבא, שעלה הבן במעלה מצוינת להיקרא שם אביו על ידו לטובה. בזכות שהוא היה כל כך צדיק, הוא כל כך השפיע על הבן שלו, שתמיד קראו לבן שלו גם עם השם של האבא. כי זה היה ניכר שהברכה של הבן היא מאבא שלו. והצד המופת המשלי שההנהגה הכלולה מתהפכת לטובה מבעל כוחות רעננים, שהיא צריכה הדרכה מלאה עוז וחוכמה שלוקחת לב המחובר עמו לטובה, זהו אח של אבא אביו של ירמיה בר אבא, שפעלה הנהגתו הטובה על האח. הבן זה ביטוי להשפעה הטבעית, והאח זה ביטוי להשפעה היותר רחוקה. עד שהתעצמה בו הקדושה והמישרים בעצם קניין, עד שזכה לבן חכם נעלה כרבי ירמיה בר אבא. אז יש לנו אחריות. אנחנו לא חיים בעולם הזה בשביל עצמנו. אנחנו לא רוצות להיות צדיקות נחמדות לעצמנו. כל מה שאדם מקדם את עצמו ומצמיח את עצמו ומגדיל את עצמו, זה הכל בשביל הכלל. זה הכל בשביל האומה, זה הכל בשביל שיתווסף אור בעולם. ואומר הרב, זהו המעולה שבבעלי תשובה, שאי אפשר להם לפי טבעם שיהיו צדיקים מעיקרם, לפי עוז שלמות טבעם, תרם נגע להם אור התורה להאיר את דרכם בחיים. מי שלא מכיר את התורה, ומי שמלא עוצמות וכוחות, זה לא טבעי לו להגיע אל התורה. זה לא טבעי לו, הוא יכול לחשוש שהתורה תהיה עליו לחנק. שמעתם על זה פעם? שמעתם פעם שחושבים שהדתיים הם חנוקים? כן? שמעתם? זה יכול להרגיש צמצום, זה יכול להרגיש קיבוץ. מה פתאום אני צריך להקשיב למה שמצווים עליי מלמעלה? זה חונק אותי, אני לא יכול, אני רוצה לחיות, אני רוצה לנשום, אני רוצה מרחבים, והתורה נשמעת מקווצת, מצמצמת, חונקת, עוצרת. יש כאלה שחושבים ככה בעולם. וכאשר בכללי הצדקה והמישרים בטבעם, וכן במשפטי התורה, ישנם דברים רבים שהם עומדים במערכת הצדקה והקדושה, רק מפני חולשתו של האדם ורפיונו החומרי או המוסרי, שמפני כך הוא צריך שמירות והדרכות מיוחדות כאלה. אני עוצרת רגע. תראו, הרב אומר שכל הבעיות שלנו התחילו, איפה התחילו כל הבעיות שלנו? איפה הם התחילו? מזמן. במקום שקראו לו גן עדן. אתם יודעות שבגן עדן הכל היה שלם. בגן עדן בכלל לא היו מצוות. לא מצוות עשה ולא מצוות לא תעשה. למה? כי בגן עדן אדם הראשון חי בטבעיות. הוא היה מחובר למישהו. ואז עשינו טעות. ומה הייתה הטעות? שאכלנו מעץ הדעת טוב ורע. מהשנייה שאכלנו מעץ הדעת טוב ורע, אנחנו יודעים גם טוב, אבל אנחנו יודעים גם מאותה שנייה נהיינו חלושים, רפואים. אנחנו לא תמיד יודעים מה האמת. לפעמים את עומדת באיזה צומת של דרכים ואת אומרת לעצמך, וואלה, אני לא יודעת מה לבחור, אני לא יודעת. אני לא יודעת מה נכון ומה לא נכון, לא יודעת מה האמת ומה השקר, לא יודעת מה טוב ומה רע. והכל מתשתש והכל מתבלבל. אנחנו לא יודעים לבד. אנחנו בדרך לגן עדן בחזרה, כן? אנחנו כבר אלפי שנים בדרך חזרה לגן עדן, נחזור לעץ החיים. אבל עד שלא נחזור לעץ החיים, אנחנו בתשטוש, אנחנו בהרפול, אנחנו לפעמים בחשיכה גמורה. ויכול להיות שקמתי בבוקר ואמרתי, היום אני מבטיחה שאני לא אדבר לשון הרע, מבטיחה. ועוברות כמה שעות, ואופס, אין לי מושג איך זה קרה, מושג. ואני מגלה להפתעתי שמתוך הפה שלי יוצאים דברים שהם יצר הרע. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שבבוקר החלטתי את זה? כמעט כתבתי את זה במחברת, כמעט נשבעתי, אסור לי שלא. אז איך זה יכול להיות שזה יצא מהפה שלי? זה את הדעת עוברה. אנחנו פעם בוחרים בזה, פעם בוחרים בזה. וזה קשה וזה מסובך וזה מורכב. אומר הרב, בלי התורה אנחנו לא יודעים מהו השביל הנכון. בלי התורה אנחנו הולכים לאיבוד. אז איך הרב אומר את זה? רגע, בוא נראה לאן הגעתי. לא יודעת לאן הגעתי. ולפי המצב החלה של האדם כפי משהו באמת, האדם זה כולנו, כל בני האדם, אנחנו במצב חלוש. חטא גדול הוא לעבור על דברים כאלה הפוגעים בנפשו ובנפש הכלל. אמנם לדעת את הערך הזה בדיוק אי אפשר, כי אם על פי כוחה של תורה, שנר השם החופש כליות ולב צופה כל וחופש כל, אבל אם יבוא אדם להדרכה כזאת מעצמו, אי אפשר הדבר. כי אם יהיה גם הוא לקוי מעט באותן החולשות. בסדר, אז נניח שיש אדם שאומר, אני יודע איך להתקרב לאלוקים. אני מרגיש בלב שלי, שלהתקרב לאלוקים, בשביל שאני אתקרב לאלוקים, אני צריך כל יום לעלות על איזה גבעה. ולקחת איתי את הגיטרה שלי, ולשיר לו שירים, ואני יודע שאני מתקרב לאלוקים. זה נחמד, זה יפה. אפשר לקחת את הגיטרה, נכון? יש מחר ערב ניגונים, נכון? הבאתם גיטרות? אני מקווה. אז זה מאוד יפה, זה מאוד יפה, גם יכול להיות שזה מקרב אותו לאלוקים. אבל כדי להתקרב לאלוקים באמת, את צריכה להקשיב מה אומר הציווי האלוקי. מה אומר לך ריבונו של עולם? אז מה זה משנה לריבונו של עולם אם אני מוציאה בשבת פסולת מתוך האוכל? מה זה משנה לו? מה זה משנה לריבונו של עולם אם תלשתי שערה מהראש בשבת? מה אכפת לו? זה בכלל לא קשור. זה ריבונו של עולם אומר לך מי את. הציווי האלוקי אומר לך מי את. זה לא רק שזה לא מקווץ ולא חונק, זה מבריא. זה עושה אותך באמת שתהיי מי שאת ולא מישהו אחר. זה עושה שלא תפלי לבורות. זה עושה שלא תתבלבלי. זה עושה שלא תחי חיים מטושטשים. זה לא חונק את החיים, זה מרחיב את החיים. אם תפתחי לזה, אם תאמיני בזה. אם תגידי, אני יודעת שהתורה היא לא כתובה רק בספר, היא כתובה על לוח ליבי. ואני בספר רק קוראת מה כתוב בתוך תוכי. זה לא שני דברים, יש תורה, עכשיו יביאו לי את הספר ואני אשב ואני אקרא מה כתוב בספר. לא, זה פה כתוב, פה בפנים, בפנים. אני לא אומרת שזה לא עבודה, ואני לא אומרת שזה לא עמל, ואני לא אומרת שאין קליפות שצריך לקלף כדי להרגיש שזה אני. אבל קודם כל לדעת את זה. לדעת שהדקדוקים והדיוקים של התורה זה בדיוק, בדיוק, בדיוק הדרך להתקרב לאלוקים. אין דרך אחרת. אני אומרת שוב, זה נחמד, תעשי מה שאת רוצה, תרקדי ותשאירי לאלוקים, ותכתבי לו מכתבים ומה שאת רוצה. אבל אם לא תקשיבי לציווי האלוקי, אז את חיה בסרט. את חיה בסרט שאת מתקרבת לאלוקים. אבל גדולי בעלי התשובה, מעלי העוז מלאי העוז והחיל, אי אפשר כלל שבלא השפעתה של תורה יתמימו את דרכם בחיים. יתמימו זה ישלימו. לפי אמיתת הצדק והיושר המושפע בתורה, מצד הענווה העיונה של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, השוכנת דקה ושפל רוח, הוא מעלה את הכלל ממקום שפלות ירידתו. ריבונו של עולם, מעניין אותו כל דבר קטן שאת עושה. ריבונו של עולם, הוא עד דקה ושפל רוח, עד המקומות הכי קטנים והכי נמוכים, כולם, כולם, כולם מעניינים אותו. לא מעניינים אותו רק האירועים הגדולים שבמציאות, עד האירועים הכי קטנים. אבל הנפש האנושית, ביותה עליונה ושלמה מאוד ולא תדרה, תוכל ליפול במאמורות החטא מאפס ידיעה, ומרוב גדולה ועוז צדק. אבל כשיעיר עליה אור תורה, תהיה תשובתה עליונה מאוד. מאהבת חפץ השם העליון לטובת כלל היצורים, ובפרטיות כללות האומה לעד, אם תשוב והשבחה לפני תעמוד. אז זה מה שריבונו של עולם מבקש, שליבנו יהיה פתוח, ושאוזנינו תהיינה קרויות להקשיב לדיבור האלוקי. בטח שעוד ניפול, ובטח שעוד נתבלבל, ובטח שעוד נתאה כפי הנראה. אבל בסוף, בסוף מי שמוכן לכוון את האוזן שלו אל הציווי האלוקי, אז הוא יודע שהוא בדרך, הוא יודע שהוא במסלול הנכון, הוא יודע שהוא יגיע בסוף. גם אם הדרך תהיה ארוכה, וגם אם היא תהיה מפותלת, וגם אם היא תהיה עם כל מיני מורכבויות, בסוף נגיע. אז יש איזה שתי פסקאות באורות התשובה שהייתי רוצה שנראה, אבל את זה לא אמרתי לצלם. יש פה אורות התשובה? יש לכם אורות התשובה? אז אולי תביאו לי ספר אחד, אני אראה באיזה פרק. כן, בטח. כן, שאלה. תביאו לי את זה, אני אהיה לי יותר קל עם זה. תודה. בכל, בכל, טוב? צריך לשאול את דוד המלך, נכון? כתוב על דוד המלך שהוא היה עדינו העצני. כשהוא היה בקרב הוא היה כמו ארז, כמו עץ, וכשהוא היה בבית המדרש הוא היה עדין כמו תולעת. אני לא אומרת שזה קל, זה עבודה, אמרתי שזה עבודה. זה קיים בתוכנו ואנחנו יודעים להשתמש בכל דבר, במקומו, באיתו. אבל זה עבודה, זה ברור שזה עבודה. יש לכם שם אורות התורה בחמישייה הזאת? אז תפתחו אורות התורה. הלוואי וזה נכון מה שכתוב לי פה. פה כתוב לי עמוד למדי למדוו, סעיף ה. אני לא יודעת אם זה אותו דבר. אני לא יודעת איזה פרק. זה מתחיל במילים התורה ניתנה לישראל? יופי. אז תקשיבו. באורות התשובה, אנחנו צריכים אורות התורה באורות התשובה, טוב? במה מתחילים באורות התורה? אורות התורה זה בעמוד למדי, כן? מי אמרה שזה בעמוד? בננות, הבאתם את הסלסילות לספרים שלכם? כן, יש את הכל אחת סלסילה? אז תשימו בזה. היום יש לכם זמן. מה? לא יודעת, מתחיל במילים התורה ניתנה לישראל. סעיף ה' באורות התורה. אני מקריאה, בסדר? פרק י"ב, סעיף ה'. נראה אם נצליח. בסדר, סעיף ה' באורות התורה, פרק י"ב, אומר הרב, י"ב סעיף ה', התורה, התורה ניתנה לישראל כדי ששערי אורה יותר בהירים, יותר רחבים, יותר קדושים, מכל שערי האורה של הבינה הטבעית ושל רוח המוסר הטבעי אשר לאדם ייפתחו לנו ועל ידינו לכל העולם כולו. ואם אנחנו אוטמים את אוזנינו משמוע לכל השם הפשוט הקורא בכוח על ידי כל שערי האורה הטבעיים שהיא נחלת כל האדם, המוסר האנושי זה נחלת כל האדם, מפני שאנו חושבים שנמצא את אור התורה בתורה קרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם, בפנימיותו ובנשמת האדם בהדרה, אין אנו מבינים בזה את ערכה של תורה, ועל זה נאמר עם נבל ולא חכם, כדי מתרגם מונקלוס, עמה דקבילו אורייטה ולא חכימו. אז קודם כל יש מוסר אנושי, זה מה שאמרנו על יאשיהו בפסקה הראשונה, ועל גבי המוסר האנושי יש את המוסר האלוקי. את המוסר האלוקי אנחנו לא יכולים לדעת לבד, רק את המוסר האנושי. אז זה המדרגה הראשונה ועל גבי המדרגה השנייה. ובאורות התשובה אנחנו בפרק ת' פסקה ה', כשעוסקים בתשובה צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע. למה צריך להגדיר ביותר? כדי שאחרתה וזעזוע הרצון מחיוב לשלילה ייפלו רק על הרע ולא על הטוב. ועוד יותר שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע ולחזק אותו באותו הכוח עצמו שבורחים מן הרע, כדי שתהיה התשובה כוח פועלת טובה מהפכת ממש את כל הזדונות לזכויות. אז בעבודת התשובה לדייק, להתבונן, לכתוב, לחשוב, לברר, לא למהר למחוק, לא למהר לשבר, לברר לעצמי מה קורה בתוכי, ומתוך זה גם להפריד בין הטוב לרע, וגם לברר שלפעמים בתוך הרע יש גם נקודות של טוב. הלוואי שנזכה בעזרת השם. מה שהרב אומר באורות התורה, זה קשור לפסקה הראשונה שראינו, שקודם כל יש את הבסיס של דרך ארץ שקדמה לתורה. קודם כל, שבן אדם מבין שאנחנו רוצים לחפוץ בטוב, זה קודם כל. על גבי זה באה התורה האלוקית שהיא כבר מנווטת לנו את זה בפרטים. איך עושים, מה עושים. אבל קודם הבסיס הטוב, מה שדיברנו על יאשיהו בהתחלה. בסדר?